Shut up and sit down.
הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות.
שלום לכולנו ולכולם, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת חן גולן. אז ליבלי, בא שלומך הבוקר.
האמת שיש לנו אורחת מאוד מעניינת הבוקר, אורחת שיש לי זכות לקרוא לה חברה, שאני מכירה כבר במשך 4 שנים, והאמת שהכרתי אותה די בתחילת הדרך שלי, פגשתי אותה בגוגל, באתי להתייעץ על כמה דברים, היא ישבה שם כאחת המנטוריות, זאת גילי גולנדר.
אז בוקר טוב לעצמי. כן, היום אנחנו עושות פרק מיוחד, אני אדבר על המיזם שלי, בזארט, ותשמעו קצת על מה שאני עושה, מאחורי הקלעים וחוץ מהסטארט-אפיסטיות.
כבר כמה זמן אנחנו דיברנו על זה שנעשה פרק על גילי, יש לה סטארט-אפ בשם בזארט, סטארט-אפ שבעצם בא ולוקח את אפליקציות הפוטושופ המאוד מאוד מסובכות, מנגיש אותם לאנשים רגילים חסרי כישרון כמוני, וקצת יותר מתוחכמים של מעצבים, כל זה קורה על הפלאפון. אז ספרי לנו קצת בכלל איך הרעיון התחיל, וגם קצת עלייך, על הרקע שלך, למדת מדעי המחשב.
נכון, למדתי מדעי המחשב וניהול לתואר ראשון, עבדתי כמתכנתת מספר שנים, לא מצאתי את עצמי בתכנות, זה היה יותר מדי narrow focus קצת בשבילי, היה חסר לי הנושא של ראייה רוחבית, עבודה עם אנשים, עבודה עם משתמשים, עבדתי בסטארט-אפ שנקרא ווידבנד, שנסגר, עבדתי בחברה בשם ITG, 4 שנים שעשתה מוצרים לטריידרים, טריידרים מקצוענים, מנהלים קרנות גדולות, ושם בעצם עשיתי את המעבר מתכנות לעבודה של אפיון ממשק משתמש, וכל הנושא של עיצוב ממשק משתמש, עשיתי תואר שני בזה, באוניברסיטת בן גוריון, חקרתי דברים כמו טרנדים ואופנה בעיצוב אתרי אינטרנט, בעצם כל הזמן חיפשתי את האפשרות לחבר אמנות ועיצוב יחד עם טכנולוגיה, שזה שני הדברים שאני אוהבת, אבל לא כל אחד בנפרד, אלא לשלב אותם.
זה תהליך שקורה בעצם להרבה נשים בתוך מעגל העבודה. אני מכירה נשים מאוד מוכשרות, שעשו איזשהו תהליך בין אם זה ב-QA ופיתוח, ואחרי שלב מסוים בתוך הקריירה, הן מחליטות לעזוב את זה. מתוך הסיפור האישי שלך, יכולה להקיש ככה קצת יותר על הסיבה שזה קורה, האם זה תלוי סביבה או תלוי רצון אישי?
אני לא מקשרת את זה דווקא לעניין של נשים וגברים בעיניי, זה יותר קשור לחוזקות האישיות שלי ולרצונות שלי. זאת אומרת, כן, אני יכולתי לפתח, הייתי מאוד מאוד טובה בזה, הציעו לי לנהל צוות פיתוח, וזה בעצם מסלול ההתקדמות של מפתחים, להיות מפתח, להיות מנהל צוות, להיות R&D מנג'ר וכן הלאה. אבל פשוט עניין אותי לעשות עוד דברים, ואני בן אדם רוחבי. אני אוהבת לעשות הרבה דברים במקביל, אני אוהבת ללמוד הרבה דברים חדשים, לעבוד עם אנשים, לעבוד בראייה רחבה, וזה היה מאוד חסר לי בחלק הזה של הפיתוח, ולכן אני העדפתי ללכת לכיוון של איפה שהחוזקות שלי, ולא להישאר במקום שבו אני טובה, אבל לא מסופקת.
מאיפה האהבה לאומנות?
לא יודעת, זה מגיל קטן.
ציירת? פיסלת?
ציירתי, צילמתי, כן, עשיתי הרבה דברים בתחום הזה. היה לי בלוג של אופנה.
וואלה, כן. איך קראו לו?
Working Class Fashion, ואחרי זה בעצם בחופשת הלידה עם הילד השלישי שלי, התחלתי לערוך מדור אופנה בעיתון אינטרנטי, שנקרא מגפון, עיתון של עיתונאים.
כל פעם אני לומדת עלייך עוד משהו קטן כזה, ובאמת את סופר דופר מגוונת, זה מטורף.
כן, פעם חשבתי שזה נקרא להיות לא החלטי.
תעשי רגע סקירה לטובת המאזינים של כל הדברים שאת עבדת בהם, כאילו, במהלך החיים עד היום.
כולל מכירת גלידה בפרוזן יוגורט.
כולל, החל מגיל, לא יודעת, 16-12, מתי שהתחלת לעבוד.
או, וואו. אוקיי, עשיתי בייביסיטר, מכרתי גלידה בפרוזן יוגורט, הוצאתי תעודות סטודנט באיסטה, הייתי עוזרת מחקר. עבדתי באופרה הישראלית החדשה בתור עוזרת הפקה, ואחרי זה התחלתי לעבוד בהייטק בשנה השנייה של הלימודים שלי.
וואי, זה מטורף. את חושבת שיש איזשהו קשר בין אנשים שמתחילים לעבוד מאוד מוקדם ליזמות? אני קוראת עכשיו כמה ספרים על יזמות, ואחד המאפיינים ככה שאני שמה לב עליהם, זה שלכולם, וגם שמענו לא מעט יזמות שהתארחו אצלנו, כולם איכשהו התחילו לעבוד בגיל מאוד צעיר. את חושבת שיש קשר או ש...
אני לא יודעת. אני כן חושבת שהייתי מאוד עצמאית מגיל צעיר, ומאוד רציתי להסתדר לבד, לא רציתי לקחת כסף מההורים שלי, ורציתי ללמוד הרבה דברים חדשים. אני לא יודעת אם זה קשור דווקא כאילו לנושא של עבודה, אבל אני כן חושבת שזה אפשר לחשיפה להרבה מאוד תחומים ולהרבה מאוד אנשים, וזה אולי משהו שמקדם אותך בכיוון הזה.
אז למדת תואר שני?
למדתי תואר שני, זה נקרא Human Factors Engineering בבן גוריון, עם המנחה שלי פרופסור נועם טרקטינסקי ממערכות מידע, ומנחה מבצלאל, אילנית קבסה כהן, שהיא חוקרת טרנדים ואחראית חדשנות הייתה אחר כך בנסלה, שני אנשים מקסימים ומאוד מיוחדים, ובאמת חקרנו נושא שהוא לא הארדקור קלאסי של מערכות מידע, שהוא טרנדים ואופנה בעיצוב אתרי אינטרנט, והיה מאוד מאוד מעניין. למדתי מה זה טרנדים, מה זה אופנה, איך לזהות אותם.
אני חושבת שביזמות זה אחד הדברים המאוד חשובים, כאילו כשאנחנו מסתכלים על סטארט-אפים ומגמות, אז אנחנו יכולים לזהות מצד אחד אנשים שהולכים ומפתחים את הסטארט-אפ מתוך הפיין האישי שלהם, אבל יש גם את היזמים האחרים, יזמים שככה באמת הולכים ומחפשים את הטרנד הבא, את הבאזוורד הבא, איך עושים את זה?
בזיהוי טרנדים בגדול מסתכלים פשוט על מרחב מאוד גדול של התרחשויות שקורות, ומנסים לזהות את הדברים האלה לפני שהם קורים. זה שאתה מזהה את הטרנד שהוא כבר קיים וכולם עושים אותו, זה לא מביא אותך להרבה תוצאות, אלא לזהות את זה מוקדם, וזה בעצם הקסם.
ואיך עושים את זה פרקטית?
צריך לקרוא הרבה, צריך לדבר הרבה עם אנשים, וצריך להיות מצוי בעניינים כדי לזהות את הדברים האלה. צריך להיות מאוד קשובים לסיגנלים מהסביבה. נניח, אם את מסתכלת על לפני 8 שנים, שקריפטו היה עדיין בחיתוליו, אז אנשים שהם עניין אותם התחום הזה והתחילו לקרוא אותו, כבר יכלו לזהות את הדברים האלה, משקיעים שהם קשובים לדברים האלה. אנשים אחרים מצטרפים אחר כך.
מה לדעתך יהיה הטרנד של 2019?
אין לי שמץ של מושג. אני כן יכולה להגיד שבתואר השני שלי, אז עשיתי במסגרת התזה ניסוי, לקחתי קבוצה של מעצבים וקבוצה של לא מעצבים, ובעצם נתתי להם סטים של טרנדים בעיצוב אתרי אינטרנט, חלק ישנים, חלק כאלה שעכשיו פופולריים, וחלק כאלה שרק מתחילים, וזה היה מאוד מעניין לראות איך שתי הקבוצות השונות בעצם זיהו אחרת. אנשים שהם לא מעצבים התייחסו לטרנדים הישנים יותר בתור עדכניים, כי זה מה שהם כבר ראו וזה מה שהם מכירים, והמעצבים זיהו נכון את הטרנדים שרק מתחילים לקרות, כי הם מצויים בעניינים והם קשובים לניואנסים של התחום.
אני זוכרת שבפאץ' אז דיברתי עם באמת מעצבת, והיא אמרה לי, תשמעי, לכי על הצבע הצהוב. הצבע הצהוב הולך להיות הדבר הכי חדש, ולא התחברתי בכלל לצבע הצהוב. סדר גודל של 8 חודשים אחר כך, התחלתי לראות עוד אתר ועוד אתר ועוד אתר בצבע צהוב, שזה מטורף.
כן, בהקשר לצבעים דווקא יש חברה בשם פנטון, חברה שבעצם שולטת בשוק הצבעים, והיא כל שנה מכריזה על הצבע של השנה. יכול להיות שמשם היא קיבלה את הווייב הזה, אבל באמת צהוב היה צבע מאוד דומיננטי בהרבה מאוד מהשנים האחרונות.
עשית את המחקר, משם הגיע החלום לבזארט, מי בעצם המציא אותו?
במסגרת אותה חופשת לידה שבה התחלתי לערוך מדור אופנה בעיתון אינטרנטי, וחשבתי בעצם לעשות הסבה לתחום הזה.
להיות עיתונאית?
כן, רציתי לעסוק באופנה, לעסוק בסטיילינג, היה לי בלוג כמה שנים קודם, וחשבתי לקחת את הכיוון הזה ולראות מה יקרה. ובאותה תקופה באו אליי הביתה דרך חבר משותף, 3 בחורים, אורי קוגן, סטס גופרמן ודרור יפה, שהם השותפים שלי היום, ובעצם אמרו לי, אנחנו יודעים שאת גם מתעסקת באופנה, וגם בממשק משתמש, יש לנו חלום לעשות איזו אפליקציה, שתחליף את הנושא הזה של קטלוגים של אופנה, ותהפוך את זה למשהו שהוא גם אישי, זאת אומרת, כל הקטלוג יהיה מותאם אליך, וגם תוכל לקנות מזה.
וואו, רגע, קטלוגים, ומה שהיום קורה, זה יהיה מאוד מעניין לשמוע
כן,
על,
כן.
על המעברים
הייתה
האלה.
הייתה אבולוציה.
ממש, כלומר, זה לא אבולוציה, זה ממש פיבוט כאילו מבחינה קונספטואלית.
כן.
אנחנו מדברות על איזה שנה?
2011, 2012, כן, זה 2012 כבר. אני מדברת איתם, הם מוצאים חן בעיניי, ואנחנו מחליטים להתחיל לעבוד ביחד, אבל בקטע כזה של לראות מה יהיה.
מה היה להם ביד כשהם מגיעים אלייך?
כלום.
חלום.
כן, הם התחילו לעבוד ביחד כצוות לפני זה, עשו כל מיני רעיונות אחרים שלא התקנברטו בסוף. היה להם את הרעיון הזה, הרעיון החדש, אבל הם שלושה בחורים, לא מבינים כלום באופנה. הם רצו גם מישהי שמביאה באופנה וגם במשק משתמש, וככה התחלנו לעבוד ביחד. תוך חודשיים היה לנו פרוטוטייפ, התקבלנו לאקסלרטור בניו יורק שנקרא Dream It, וזאת הייתה הנקודה שבה הייתי צריכה לבחור, האם להמשיך עם האופנה והעיתון, או להמשיך עם הסטארט-אפ.
אוקיי, מגיעים אלייך שלושה חבר'ה שכבר עבדו יחד, כבר יש להם איזושהי דינמיקה מסוימת, איזושהי תרבות לא ארגונית, אלא צוותית, עבודתית, משותפת, ואת נכנסת פנימה. אז דבר ראשון, יש פה בכלל את הנושא של השותפות. הם באים אלייך ומציעים לך שותפות שווה. אתם מדברים על זה במפגש הראשון, השני, איך הדבר הזה בכלל מתקדם?
לא, זה לא היה ככה, זה היה יותר כזה, בוא ננסה, בוא נראה מה יוצא מזה, התחלנו לעבוד ביחד, אני הייתי נוסעת לחיפה, חלקם צפוניים, והיינו עובדים ביחד על זה, או בבית שלי, או אצלהם. פשוט רציתי לראות לאן זה יכול להגיע, זה מאוד עניין אותי לחבר את הנושא הזה של טכנולוגיה ואופנה, והנושא של השותפות זה לא, בוודאי לא התחלנו שווים, אבל לאט לאט הדבר הזה, ככל שהתקדמנו והתפתחנו כצוות, אז הדברים האלה הסתדרו.
שזו נקודה מאוד מעניינת, ואני חושבת שיש פה גם איזשהו טיפ למאזינים, כי הרבה פעמים כשמסתכלים על השותפות, אתה אומר, אוקיי, נכנסתי, ומנסים שזה יהיה כזה סוג של שחור לבן, מין החלטות סופיות. ואת מתארת פה משהו אחר, משהו שעד היום גם לא שמענו, שזה בעצם להיכנס באחוזים כלשהם, לא משנה כמה, ולאורך הזמן שאתם מתחילים לעבוד יחד, והווליו שלך מתגלב, שאי אפשר בלעדיו, בעצם הלכתם והעליתם לך את האחוזים. איך הדבר הזה קורה? כלומר, את באה ואת אומרת, את מבקשת, כמו העלאת שכר לצורך העניין?
כן, כאילו בכמה נקודות שחשבתי שהמעורבות שלי כבר גדולה ושיש לי השפעה ותרומה משמעותית לחברה, אז כן, באתי והעליתי את זה.
שלושת החבר'ה היו טכנולוגים, ואז בעצם איך נראה הסדר יום? כאילו יש כזה משהו שיושבים, מפתחים, מקודדים, אף אחד לא מדבר כל אחד בעצמו, בעצם העובדה שהחלטת שאת כבר לא בפיתוח, ממצב אותך קצת בצד. מה את עשית ביום יום?
אני לא הרגשתי את זה ככה, אני הרגשתי שאנחנו בונים משהו ביחד, הרגשתי שהתרומה שלי משמעותית, בהתחלה זה היה בימים המוקדמים האלה של הקטלוג אופנה, זה היה למצוא כל מיני לוקים אופנתיים, למצוא בלוגריות לשתף איתם פעולה, ליצור את הקולאז'ים שבעצם מאפיינים אותם כאילו בשביל הקטלוג, זאת אומרת ליצור דברים ויזואליים, בעצם לעבוד ביחד עם השותפים שלי על הנושא של הפיתוח. זה גם בשבילהם היה הפעם ראשונה שהם פיתחו בעצם אפליקציית iOS, זה היה באייפד רק בזמנו. אז אני הרגשתי שאנחנו בונים את זה יחד, לא הרגשתי כאילו שאני בצד או משהו כזה, זה היה תהליך מאוד כיפי.
אז את היית אחראית בעצם על קונטנט וגם קצת זיהוי טרנדים בשביל לדעת מה עולה לקטלוג. כמה זמן רצתם עם הרעיון הזה של קטלוג?
אז רצנו איתו משהו כמו חצי שנה, שלושת רבעי שנה. בתהליך הזה בעצם אחרי חודשיים, שלושה שהתחלנו לעבוד ביחד, התקבלנו לאקסלרטור בניו יורק. בעצם היינו צריכים לנסוע לשלושה חודשים לניו יורק.
מהמם, והיו לך כבר שלושה ילדים.
כן, היו לי שלושה ילדים, לעוד שותף שלי גם הייתה ילדה, והשניים היו עדיין רווקים בלי ילדים, אז מה שעשינו זה בעצם שכנענו אותם שזה יהיה בסדר אם שניים יהיו שם כל הזמן, והשניים האחרים יעשו הלוך ושוב.
זה אקסלרטור שנותן מימון?
הוא נותן מימון, כן.
ואז בעצם אתם טסתם כמה פעמים הלוך ושוב כזה?
בעצם שרפנו את כל המימון על טיסות ומגורים, בכל זאת ניו יורק זה לא העיר הכי זולה בעולם. גרנו כולנו באותו דירה בקווינס, ונסענו בסאבווי, ואכלנו פיצה בדולר, כאילו כל הלייפסטייל אקסלרטורי.
זה החלטה שאני חושבת שהרבה יזמות, אמהות מתלבטות לגביה, המקום הזה של באמת לעזוב את המשפחה, או לקפל עכשיו את המשפחה, אז בואי תניח פה את הטיפ שלך, איך את ראית הדברים, ואיך בחרתם להתמודד עם זה, איך זה השפיע על הילדים,
אז קודם כל אני חייבת להגיד שקיבלתי השראה, יש מישהי שלימדה אותי סטיילינג, שהיא חרדית עם חמישה ילדים, והיא בחורה מדהימה. מה שהיא אמרה זה, היא אמרה, קודם כל אני אומרת כן, ואחרי זה אני חושבת איך אני אעשה את זה.
זה הטיפ המנצח לדעתי, מדהים.
אז קודם כל אמרתי כן, ואחרי זה חשבתי איך אני אעשה את זה. זה לא היה פשוט, זה לא היה קל הקיץ הזה, אבל זה היה משהו שרציתי לעשות, ובעזרת משפחה, רשת תמיכה, בייביסטריות, בן הזוג שלי וכן הלאה, זה נעשה.
והילדים שרדו.
הילדים שרדו, כן.
אז אתם הולכים לשם, אתם רוצים לייצר קטלוגים, ניו יורק באיזשהו מקום זה אחלה מקום להיות מבחינת אקסלרטור, עיר האופנה.
כן, זו הסיבה שבחרנו אקסלרטור בניו יורק, רצינו להיות קרובים לברנדים של האופנה, ורצינו להיות קרובים לכל התעשייה הזאת, ולמשקיעים שמבינים בתחום הזה וכן הלאה.
אז מה האקסלרטור נתן לכם?
זה מורכב, זאת אומרת, בתור אקסלרטור, אני חושבת שהיו שם דברים שהיו חסרים לנו, בהיבט של מוצר למשל, היינו בשלב מאוד מאוד ראשוני, באנו עם פרוטוטייפ, אז כל הנושא של מוצר זה לא היה אקסלרטור המתאים, זה אקסלרטור שיותר בכיוון העסקי, זה לנצל את רשת הקשרים של אקסלרטור, וזה להיפגש עם מותגים וזה, אבל אתה צריך מוצר בשביל זה, זאת אומרת, לבוא ולהגיע לאקסלרטור, שהוא בצד העסקי בשלב כל כך מוקדם, זה לא היה הדבר הכי אופטימלי. מה שזה כן נתן לנו, זה שני דברים חשובים בעיניי. אחד, ההבנה שאנחנו לא פחות טובים מכל הצוותים שיש בארצות הברית, מהצוותים שהיו איתנו באקסלרטור, זה חיזק לנו את הביטחון העצמי, ראינו שיש לנו גם את הידע הטכנולוגי, גם ידע רוחבי בתחום שאנחנו יכולים לעשות את זה, ומנטליות יזמית. הלכנו שם לכל מיני סטארט-אפים, נפגשנו עם אנשים, ראינו שכולם אנשים, ו-it's doable. זאת אומרת, זה היה דבר אחד. כי לפעמים מהארץ זה נראה לך הכל כזה וואו וזה, ואיך הם עושים את זה, ובחיים אני לא אוכל לעשות את זה. ואז אתה נמצא עם האנשים האלה, ואתה מבין, אוקיי, כאילו, זה בהחלט ניתן לעשות.
הם רק מדברים שפה אחרת.
הם רק מדברים שפה אחרת, והם יותר טובים בלעשות פרזנטיישן, כי הם אוכלים את זה ושותים את זה מגיל מאוד צעיר, לומדים את זה בבית ספר, אבל במהות אנחנו בהחלט שווים. זה היה דבר אחד, ודבר שני זה רשת החברים שנוצרה לנו, הסטארט-אפיסטים האחרים שהיו איתנו במחזור, רק 5 היו, קבוצות היו ישראליות, והשאר היו 10 קבוצות אמריקאיות, ואחר כך נשארנו בקשר עם חלק מהם, ואת יודעת, זה עוזר, כאילו טיפים, החלפת אינפורמציה, עזרה הדדית.
עד היום?
פה ושם, כן.
זה מדהים, אנחנו מדברים על 6 שנים אחר כך.
כן. זה שני הדברים לדעתי שאנחנו הוצאנו מזה, וכמובן זה גיבש אותנו. גרנו באותו בית, עבדנו ביחד כל היום וכל הלילה.
אתם גרתם באותו בית, או שזה קצת כמו נניח Upwest Labs, שזה קצת האח הגדול, כולם גרים באותו בית?
זה לא אותו בית, כל אחד, כל קבוצה הסתדרה בעצמה, אנחנו גרנו בבית בקווינס. לפעמים באו חברים, ישנו בסלון, היה בסדר, היה נחמד מאוד. עוד דבר שאקסלרטור נתן לנו, יש דדליין, יש דמו דיי, בסוף 3 חודשים, שבו אתה מציג בפני קהל נכבד של משקיעים ועיתונות. זה היה בבניין טיים וורנר בניו יורק, והיינו בעצם חייבים להוציא מוצר, תוך 3 חודשים, ולשים אותו באפסטור כבר.
אז מה המוצר ידע לעשות?
אמרנו, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לבדוק מהר את הקונספט הזה של קטלוג האופנה? אנחנו רוצים לראות האם אנשים זה מעניין אותם, האם הם מורידים את זה, האם הם מדפדפים בזה. חשבנו, אוקיי, איך נייצר את התכנים שם? ב-2012 פינטרסט התחילה לצמוח בצורה מאוד חזקה, ובמיוחד בארצות הברית בקהל היעד שלנו, שהוא נשים בוגרות עם כסף, עם הכנסה פנויה ועם עניין בתחומי הלייפסטייל.
סוקר מאמס כאלה?
לא סוקר מאמס, אבל פשוט נשים שיש להם עניין בתחומים האלה ויש להם הכנסה פנויה, וזה בעצם היה פחות או יותר הגדרת המשתמשים של פינטרסט בהתחלה. אמריקאיות, אז הקהל היעד, ה-go-to-market היה אותו go-to-market, ואז אמרנו, אוקיי, בוא ננצל את זה, ובאפליקציה שלנו חיברנו בעצם את האפליקציה לפינטרסט, יכולת להתחבר לחשבון הפינטרסט שלך, ולקחת משם תמונות, והיה מין איזה פונקציה קטנה, בסיסית כזאת בתוך האפליקציה, שבה יכולת להוריד את הרקע מתמונה, נניח יש שם תמונה של בגד, או תמונה של אביזר, או משהו כזה, יכולת להוריד את הרקע, ואז יכולת לשלב אותם ביחד על מסך, על הקנבס. זאת אומרת, יכולת ליצור קולאז' ותוך כדי זה שאתה מוריד את הרקע מתמונות, ואז יכולת לפרסם אותו באפליקציה, שכולם יראו ויגיבו לך עליו.
כמה משתמשים היו לכם? בואי נרוץ על השנה הראשונה מבחינת חודשים או רבעונים, איך גדלתם?
אז אני יכולה להגיד שבהתחלה זה היה ממש טפטוף, כאילו היו ימים, אני זוכרת שהיה לנו 7 הורדות, קודם כל זה היה אפליקציה רק לאייפד, צריך לזכור, ב-2012. מה שכן הצלחנו, זה הצלחנו לייצר די הרבה באז בעיתונות, סביב ההשקה שלנו.
איך את זה עשיתם?
אז זה מאוד מעניין. יש מונח שנקרא entry points, וזה בעצם אומר, תנסו למצוא קהילה שתשמח או שתהיה מעוניינת להשתמש במוצר שלכם, עוד לפני שיש את המוצר שלכם. תנסו לזהות. אז נניח, אני אתן דוגמה במקרה של Waze, זה היה אנשים שהם היו כאלה חולי מפות, חולי ניווט, והם היו הקהילה הראשונית שלהם. במקרה של אינסטגרם, אז הם בעצם פנו לכל מיני מעצבים שהיה להם חשבונות טוויטר בולטים, זאת אומרת מעצבים בולטים, ונתנו להם גישה מוקדמת לאפליקציה, עוד לפני שהיא יצאה באופן רשמי. ואז ביום שהם שחררו את האפליקציה, היו 25 אלף הורדות באותו יום, כי כל המעצבים האלה דיברו על זה והזכירו את זה וכן הלאה. אז בעצם אנחנו עשינו את אותו דבר עם פינטרסט, מה שעשינו זה ניצלנו את הנושא של PR. עכשיו, אני באותה תקופה לא הכרתי את, כאילו, את כל הנושא של בלוגים, טכנולוגים וכן הלאה. שאלתי את השותפים שלי, תגידו, איפה אתם רוצים שתהיה כתבה? אז אמרו לי מאשבל, אמרתי להם מאשבל, טוב, בסדר, I'll see what I can do. ביום של ההשקה עצמה הייתי בארץ, ובעצם מה שעשיתי זה, עברתי על כל רשימת הכתבים של מאשבל, ניסיתי לזהות מי הכתבת או הכתב שמתמחים בתחום הזה של פאשן טק, מצאתי אותה, הלכתי לבדוק אם יש לה פינטרסט, מצאתי את הפינטרסט שלה, השתמשתי באפליקציה שלנו כדי לקחת תמונות מהפינטרסט שלה, ערכתי אותם לקולאז' מאוד מאוד יפה, חיכיתי שיהיה שעון ניו יורק 9 בבוקר, 4 אחר הצהריים אצלי, ואז עשיתי לה טוויט בטוויטר עם הקולאז' שלה, ואמרתי לה, מה דעתך? כאילו, זה לא קול או משהו כזה, ותוך נשבעת לך, כאילו, 5 שניות היא ענתה לי.
מטורף. כאילו,
שזה ממש מגניב.
מה עשית בצבא?
הייתי מידענית.
מאוד שימושי.
זה היה מאוד שימושי. כן, עד היום אני חושבת שאני קצת מידענית. אז ממש, היא ענתה ממש מהר, ואז עשיתי פולו-אפ במייל, סיפרתי לה על האפליקציה שלנו, סיפרתי שאנחנו הולכים לשחרר אותה עוד שבוע, ואם היא רוצה אקסקלוסיביות על הכתבה הזאת.
אופלה.
אמרה לי כן, וככה נהייתה לנו כתבה במשבל.
אני חושבת שאפשר לקחת מכאן באמת שתי תובנות מאוד יפות. הראשונה, שיעורי בית, שיעורי בית, שיעורי בית. הלכת, בדקת מי הכתבים, בדקת מי הבן אדם הכי נכון לפנות אליו, חיפשת בעצם איך את יכולה לדוג אותו ולתפוס אותו בצורה הכי מהירה, ושיעניין אותו, כי בחלק מהשיעורי בית גם הכנת עבורה קולאז' שידבר אליה, ואז באת ומצבת את עצמך, לא כאיזשהו, אני סטארט-אפ, עכשיו, התחלנו וכאלה, אלא לא, בואי ניתן לך אקסקלוסיביות. את שמה אותה במקום שכרגע היא מרגישה שאם היא לא תעשה את זה, היא מפסידה פה הזדמנות אדירה.
אני חושבת שצריך להבין משהו על כתבים טכנולוגיים ועל בלוגים בכלל. מה שהם מחפשים זה ניוז, מה שהם מחפשים זה משהו חדש שקורה. הם מאוד אוהבים לשוחח עם הפאונדרים עצמם, והם מאוד אוהבים שזה מאוד משהו שהוא רלוונטי לגביהם באופן אישי. הנושא של הפרסונליזציה שעשיתי, הנושא שחיכיתי לזמן שהוא בדיוק מתאים לזמן שלה שהיא אונליין, נושא שפניתי אליה בטוויטר שזה היה ערוץ תקשורת שהיא השתמשה בו ולא נניח בלינקדין או באחרים, כל הדברים האלה תרמו, והנושא של אקסקלוסיביות, בתור מישהו שהוא חדש לתחום הזה של PR, אקסקלוסיביות זה יחסית קלף טוב, כי זה נותן להם איזשהו בנפיט על פני שאר הכתבים בעולם.
זה גם היה בעצם ההתחלה שלך לתפוס את תפקיד ה-CMO?
כן, כן, לגמרי, כן. לא היה לי מושג כאילו מה אני עושה, זה הכל היה באינטואיציה, אבל אני חושבת שזה הדרך הכי טובה ללמוד, כאילו תוך כדי עשייה ותוך כדי תנועה. באמת, הכתבה יצאה, זה היה מאוד מעניין מה שקרה אחרי הכתבה. זאת אומרת, אנשים חושבים שאם יהיה להם כתבה בטקראנץ' או במשבל זהו, הם עשו את שלהם, כאילו סטארט-אפיסטים מתחילים, ומפה הדרך סלולה בלבני זהב. אז צריך להבין שזה לא ככה. זאת אומרת, קודם כל, מבחינת משתמשים. המשתמשים שלכם זה בדרך כלל לא יהיו האנשים שקוראים את הבלוגים האלה. מי שקורא את הבלוגים האלה זה אוכלוסייה יחסית מצומצמת של אנשי הייטק, משקיעי הייטק, סטארט-אפיסטים וכן הלאה. כן, יש לבלוגים האלה בעצם השפעה, כי הם איזשהו סמכות, הם אוטוריטה בתחום הזה. ואז מה שקורה שהם משתכפלים. הכתבות האלה משתכפלות במלא מלא בלוגים ברחבי העולם, בכל מיני שפות, זה מה שקרה במקרה שלנו. ואז התחילו להגיע הורדות מכל העולם. ולאו דווקא כאילו מארצות הברית, מהכתבה הספציפית של טקראנץ'.
מהמם, אז נחבר לשאלה הקודמת, אתם התחלתם ככה, שמתם את זה באפסטור, יש לכם טפטופים כאלה, 7 הורדות ביום, הכתבה מתפרסמת אחרי כמה חודשים?
לא, אחרי שבוע בערך שזה היה באפסטור.
מעולה. ואז בעקבות זה מגיעות כמה הורדות?
אני לא ממש זוכרת כאילו בדיוק כמה היו אחרי הכתבה, אני חושבת שביום של הכתבה היה משהו כמו 130 הורדות, 120 ומשהו הורדות, וזה היה כאילו וואו, את יודעת משבע לזה, זה היה כאילו וואו, אבל ככל שהכתבה הלכה והשתכפלה במקומות אחרים, זה הלך והתגבר.
גם לכתבה שהיא הולכת ומשתכפלת, יש איזשהו כמו אדווה כזה, זה נעלם. היה ירידה פתאום ביוזרים, או שוואנס הם נכנסו גם נוצר לכם האפקט הזה של ה-WOM, word of mouth?
אז גם נוצר אפקט של word of mouth, וגם בגלל שהשתמשנו במילה פינטרסט לא מעט, כאילו גם ב-value proposition שהיה לנו, שבעצם באותה תקופה משתמשי פינטרסט לא יכלו לעשות הרבה עם פינטרסט חוץ מלשמור תמונות, ואנחנו נתנו להם איזשהו דרך לקחת את התמונות שהם שמרו, ולחבר אותם ביחד ולראות איך הדברים נראים, וגם מבחינת התקשורת פינטרסט הייתה נושא חם, אז זה לא רק שהכתבה הלכה והשתכפלה, אלא שנוצרו עוד כתבות אחר כך. פנו אלינו, אנחנו פנינו, אני פניתי לעוד מקומות, והיה גל של כתבות. אז זה יצר בעצם את ההתנאה של השיווק שלנו. ואז המשתמשי פינטרסט כאילו התחילו להביא אחד את השני, הם גם שיתפו את מה שהם עשו אצלנו בפינטרסט, ואז זה גם החזיר חזרה אלינו עוד משתמשים.
אז מתי אתם מזהים את הנקודה הזאת שאתם אומרים, אוקיי, קטלוג אופנה נייס, אבל בואו תראו, המשתמשים שלנו בעצם עושים הורדה של הרקע, ואז הם משתפים בעצם את הקולאז' החדש שלהם, זה צריך להיות המיין פיצ'ר שלנו.
כן, אז זה לקח לנו קצת זמן, זאת אומרת, סיימנו את האקסלרטור, חזרנו לארץ, ראינו את ההתנהגות הזאת של המשתמשים, וראינו משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, אנחנו חשבנו שהם יעשו קולאז'ים שקשורים לעולם תוכן של אופנה, וראינו שהם עושים דברים שונים ומשונים, הם עושים דברים שקשורים לעיצוב הבית, הם עושים דברים שהם ברכות יום הולדת לחברים, הם עושים דחקות, הם עושים אמנות, אפילו חלק מהמשתמשים, והבנו עם הזמן שיש שם משהו אחר, זאת אומרת יצרנו מוצר A, אבל מסתתר שם מוצר B, ובעצם בתוך הקור אדיטור הקטנצ'י כזה שהיה לנו שם מאוד 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 בסיסי, יש מוצר שאנשים רוצים, מוצר שאנשים אוהבים, ואז החלטנו לעשות את הפיבוט מהתחום של אופנה לתחום של עורך תמונות.
שזה היה הפיבוט הראשון.
זה הפיבוט הראשון. מעבר לזה היה לנו את הרעיון שזה לא סתם יהיה עורך תמונות שאתה עושה לעצמך עם עצמך, אלא זה יהיה משהו חברתי. זאת אומרת שאתה גם יהיה בו קהילה, אתה תשתף פה את מה שאתה עושה. הרעיון היה דומה לאינסטגרם, רק עם עריכת תמונות יותר מורכבת. ובעצם השקנו אותו מחדש כסושל פוטושופ.
השתמשתם בכל הגדולים, הלכתם בהתחלה על פינטרסט, עכשיו אנחנו פוטושופ.
כן, זאת אומרת, רצינו שאנשים יבינו מהר מאוד מה זה עושה, והשתמשנו בהחלט ברפרנסים שאנשים מכירים. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר על מה שאתה עושה בלי להשתמש במונחים שאנשים מדברים עליהם. אני אתן לך יותר מזה, הייתי תקופה ארוכה מקשיבה למה שאנשים אומרים על בזארט בטוויטר, כי טוויטר הוא פומבי, ואז התחלתי לראות איך מדברים על הדבר הזה בכל מיני שפות. זאת אומרת, אם באנגלית היו אומרים edit, אז בצרפתית היו אומרים manip, ובספרדית היו אומרים מילה אחרת. וכל המילים האלה נכנסו אחר כך ל-SO שלנו. אז אני חושבת שלהקשיב על איך אנשים מדברים על המוצר שלך, ובאיזה מונחים הם משתמשים, ולהשתמש באותם מונחים בשיווק שלך, זה משהו שמאוד עוזר.
מדהים.
זה לקח לנו זמן לעשות את הפיבוט הזה, זה לא היה מיידי.
ובנקודה הזאת היא בעצם כמה יוזרים אתם?
היה משהו כמו 250 אלף הורדות.
וואו.
פלוס מינוס.
יפה. ובשלב הזה יש לכם כבר מוניטיזציה כלשהי? אתם חושבים על מוניטיזציה בכלל?
אז התשובה היא לא. זאת אומרת, חשבנו על מוניטיזציה מההתחלה, אבל זה היה מין דברים ארטילאיים כאלה של, כן, ברגע שאתה כאילו הולך לכיוון של סושל נטוורק, או של משהו שהוא סושל, אתה צריך לייצר את הנטוורק אפק, אז הכל צריך להיות חינם, ובסוף הכסף יבוא מפרסום בצורה כזו או אחרת, אם זה פרסום שחשבנו, פרסום אורגני, שיהיה קולאז'ים ממומנים, אם זה יהיה בצורות אחרות, אבל זה לא משהו שהתעסקנו איתו ביום-יום, הנושא של מוניטיזציה.
עד אותה נקודה נפגשתם מתישהו עם איזשהו משקיע? מעבר לדמו דיי.
אז קודם כל האקסלרטור גם שם כסף בתחילת הדרך, ואחר כך כן נפגשנו עם משקיעים אנג'לים, האמת נפגשנו עם הרבה מאוד משקיעים, גם אנג'לים וגם קרנות, היה תקופה שניסינו לגייס, זה היה מאוד מאוד קשה, לרעיון הזה של הסושל פוטושופ.
מה היה הפידבק שקיבלתם?
אנשים אהבו את הצוות, אנשים נדלקו כאילו ממה שאפשר לעשות עם המוצר, אבל הם לא הבינו בעצם את המודל העסקי שלו. לא היה אמונה שהדבר הזה יהיה רשת חברתית גדולה, יכול להיות בגלל שאין בארץ ניסיון עם זה, יכול להיות שהם ראו משהו שאנחנו עוד לא ראינו גם בזמנו, ובאמת היה מאוד מאוד קשה לגייס כסף, גייסנו בסוף מכמה אנג'לים, אבל זה היה יחסית סכום כסף קטן. ממש כסף קטן. המשכנו לעבוד בצורת בוטסטראפ ובלי משכורות די הרבה זמן.
אז איך שורדים? היה לכם את הכסף של דרימית שנותן כמה?
$25,000.
שזה, כמו שאמרת, הלך על טיסות מגורים, בום, נגמר.
נכון.
ואנחנו כבר קופצות שנה קדימה. שני אנשים עם משפחות, שני אנשים בלי.
כמו שכולם עושים את זה, זאת אומרת, חסכונות, חלק עובדים קצת יום בשבוע פה ושם, בני זוג, שניים איתנו עבדו שנים בהייטק, אחד היה בצבא הרבה שנים, בסדר, הסתדרנו, כאילו זה לא היה מזהיר, היה מאוד קשה, אבל מסתדרים, זאת אומרת, כל עוד היה לנו את השאיפה והחלום והרצון לעבוד על זה, אז מצאנו דרך.
הייתם עדיין ארבעה אנשים. אוקיי, ואז בעצם יש לכם את הפוטושופ ומובייל, זה השפיע איכשהו על הקהל יעד שלכם, על האופן שבו פרסמתם את האפליקציה?
קודם כל זה מאוד פתח את הקהל יעד שלנו, אם קודם היינו מרוכזים בנשים אמריקאיות, חובבות לייפסטייל וכן הלאה, שזה היה הכיוון של הקטלוגים, אז פתאום זה מאוד הרחיב את המנעד, גם באיזשהו שלב הוצאנו את זה גם לאייפון, וזה היה בוסט מאוד מאוד משמעותי, היה לנו די שאלות סביב זה, כאילו אם זה יעבוד, אם אפשר לעשות עריכת תמונות מורכבת בשכבות, כאילו באייפון.
כי הוא מכשיר קטן יותר.
כי הוא מכשיר קטן, אז שני דברים עבדו לטובתנו, אחד שהאייפונים גדלו, ושתיים שהתפוצה שלהם הרבה יותר רחבה, אז מהר מאוד גילינו ש-80% מהמשתמשים שלנו משתמשי אייפון, ו-20% הם משתמשי אייפד.
עכשיו יש פה עוד שאלה מעניינת, כי בעצם הרבה פעמים כששואלים סטארט-אפיסטים, למה אתם הולכים קודם כל על פיתוח באייפון לעומת אנדרואיד, בדרך כלל התשובה היא סביב המוניטיזציה. כלומר, משתמשי אייפון רגילים לשלם כסף, אנחנו מעוניינים שהאפליקציה תעלה כסף. אתם לא חיפשתם את הערוץ הכספי הזה, למה בחרתם לפתח לאייפד ואייפון?
מאותה סיבה שבחרנו בהתחלה להתמקד במשתמשות של פינטרסט, זאת אומרת, הסתכלנו על אוכלוסיית היעד של נשים בארצות הברית שחובבות לייפסטייל וכן הלאה, ושם היה אחוז יותר גדול למשתמשות iOS, ואחר כך זה כבר פשוט, בגלל שהיה לנו כבר את ה-iOS באייפד, אז היה לנו יותר קל כבר להרחיב אותו ל-iOS גם באייפון. ולעשות Universal App, שזה בעצם אותה אפליקציה שמשרתת את שני הדיווייסים. ובאמת אחר כך שכבר התחלנו עם החלק של המונטיזציה, אז זה מאוד משמעותי, מפני שאומנם 80% מהעולם משתמשים היום באנדרואיד, אבל 80% מההכנסות של מפתחים שמרוויחים כסף דרך האפ סטור מגיע מ-iOS.
אז באיזה נקודת זמן החלטתם שאתם הופכים את האפליקציה להיות בתשלום?
אני חושבת זה היה אחרי איזה שנתיים, זאת אומרת, גילינו בדרך שגם הנושא של הפוטושופ עבד טוב, הנושא של הסושל פחות טוב. הסיבה הייתה מפני שעריכת תמונות מורכבת היא לא משהו שאתה עושה בשנייה ואז משתף את זה. וגם אנשים כבר היה להם את המקום שלהם לזה, זה היה אינסטגרם, ואינסטגרם צמחה מאוד מאוד מהר בשנים האלה, אז באיזשהו שלב החלטנו להוריד את הנושא של הסושל, זאת אומרת הוא עדיין קיים באפליקציה, אבל זה יותר קומיוניטי של אנשים שמשתפים, וזה לא הדבר המרכזי באפליקציה, הדבר המרכזי הוא כלי. וברגע שהפכנו את הכיוון, שהכיוון הוא כלי, אז כל המוניטיזציה שחשבנו עליה קודם, היא פשוט הייתה לא רלוונטית. ואז התחיל שלב של ניסויים במוניטיזציה באפליקציה מהסוג הזה, אז ניסינו פרסומות, וניסינו לשים את האפליקציה בתשלום, זה היה תקופה ארוכה. וכן הלאה, וכל הדברים האלה בעצם היו יחסית חסומים, כי פשוט כמות האנשים שמוכנים לשלם על אפליקציות מראש היא מאוד מאוד קטנה, וגם in a purchases זה משהו שהוא עובד יותר טוב בעולם של משחקים, ופחות בעולם של אפליקציות שהם כלים לצורך העניין כמו שלנו. ולפני שנה וחצי בערך היה מפץ מאוד גדול בעולם של המובייל, וזה בעצם קרה כשאפל החליטה לפתוח מודל של מנוי חודשי או שנתי מתחדש, לכל סוגי האפליקציות. עד אז רק אפליקציות שבעצם בעולם הפיזי היו עובדות על מודל של מנוי, כמו כושר או כמו מגזינים, היה מותר להם לעשות את המנוי מתחדש. ואז אפל החליטה לפתוח את זה. אנחנו יחסית מהר אימצנו את המודל הזה, זה משהו שכבר הרבה זמן רצינו לנסות ולא יכולנו, וזה פשוט הוכיח את עצמו בתור משהו שמאוד מאוד נכון לנו, ומאפשר לנו לגדול מאוד יפה.
אתם ממש ראיתם שינוי משמעותי מבחינת כמות ההכנסות, נכון? כלומר, אתם באיזשהו מקום, תקופה יחסית ארוכה, איזה שנה וחצי, שנתיים, הייתם באזור שההכנסות היו מאוד קבועות, המשתמשים שלכם מאוד נאמנים, משתמשים בכם, אבל מבחינת ההכנסה הם שילמו פעם אחת על האפליקציה וגמרנו. הסוג הזה של אפליקציה הוא לא סוג שהסטרימינג של המשתמשים כל הזמן הולך ומתחדש?
כל הזמן היו משתמשים חדשים, פשוט המודל העסקי הזה של תשלום חד פעמי הוא מודל שהוא מאוד לא נכון לתוכנה. אם אתה עושה את האפליקציה, משחרר אותה ולא ממשיך לעבוד עליה יותר, בסדר. אבל אם אנחנו חברה שממשיכה לעבוד על המוצר, ממשיכה לשפר אותו כל הזמן, אבל אין לנו שום תועלת שולית שממשיכה עם הזמן, אז זה לא כלכלי ואין מוטיבציה גם לעשות את זה.
הנקודה שמעניינת נראה לי לדבר עליה כאן, בהחלטה הזאת לעשות את השינוי מודל, זה שכבר היה לכם מעל מיליון משתמשים?
כן.
ואז איך מקבלים את ההחלטה? כלומר, אומרים, אוקיי, הייתם איתנו עד עכשיו סבבה, תתחילו לשלם, או שרק יוזרים חדשים משלמים מעכשיו סאבסקריפשן?
אני יכולה להגיד שאנחנו עשינו את ההחלטה רק לחייב משתמשים חדשים, כל מי שהיה משתמש קודם שלנו, בין אם הוא הוריד את האפליקציה בחינם ממש ממש מזמן, ובין אם הוא שילם על האפליקציה אפפרנט בתקופה שהיא הייתה בתשלום, נתנו לו לייפטיים סאבסקריפשן בחינם. יש אפליקציות שאנחנו מכירים שלא עשו את זה ככה, זאת אומרת החליטו כן לחייב את כולם.
וואטסאפ למשל, שזה היה החלטה נוראית.
וואטסאפ זה סיפור קצת אחר, בגדול זה החלטה של החברה, אם היא רוצה להיות יותר הוגנת כלפי המשתמשים שלה, פחות הוגנת. בסופו של דבר, אני חושבת, זה לא מאוד משנה. אמנם, כאילו, היה לנו, לא יודעת, 2 מיליון הורדות לפני זה כשעשינו את זה, אבל זה לא אומר שהיה לנו 2 מיליון משתמשים. המשוואה הזאת לא נכונה. משתמשים פעילים והורדות זה שני דברים שונים, יש שחיקה מאוד גבוהה. אז אני חושבת שאנחנו עשינו את הגישה שנכונה לנו, אבל אפשר לבחור גם בגישה השנייה. אתה אומר, אוקיי, מה שמעניין אותי זה משתמשים חדשים, מי שזה עדיין כלי שהוא רלוונטי בשבילו ובעל ערך, אז אוקיי, זה המודל החדש.
אתה תזכרת את המשוואה הזאת בין כמות הורדות לבין בעצם מה ההודעה או כמות של משתמשים חודשיים ויומיים. איך זה אצלכם? אתם רואים באמת את המשתמשים שלכם מבקרים יום-יום, פעם בשבוע, פעם בחודש?
לא, אז אנחנו לא כלי יומיומי. אני חושבת יותר כלי של פעם בשבוע, אבל זה תלוי מאוד במשתמש ובצרכים שלו. כל הנושא הזה של דאו-מאו, יש אפליקציות שיותר נכון להם שהדאו-מאו יהיה מאוד גבוה, יחס המשתמשים היומיים ליחס המשתמשים החודשי, כי מצפים שאנשים יבואו וישתמשו באפליקציה כל יום. במקרה שלנו, היחס הוא משהו כמו 10%, וזה בסדר, כי זה לא אפליקציה של יום-יום להרבה מאוד אנשים, אלא אפליקציה שהם משתמשים בה אולי פעם-פעמיים בשבוע, כאילו לצרכים של העריכה שלהם. אז זה מאוד תלוי בוורטיקל.
אז מה העתיד? מה את מאחלת לעצמך ולצוות 2019?
אז אנחנו עכשיו בתהליכים של גדילה, אנחנו מרחיבים את הצוות, אנחנו מגייסים מפתחים, אני מקווה שנגייס עוד תפקידים בהמשך השנה.
כמה אתם היום?
6 אנשי צוות קבועים ועוד 5 פרילנסרים קבועים שעובדים איתנו, בתפקידים כמו עיצוב וספורט ופיננסים.
והכל במימון דרך האפליקציה בעצם, כי עד היום לא גייסתם.
נכון, הכל מימון עצמי.
מדהים.
ואני מקווה שאנחנו נמשיך כך, ונוכל להגיע ליותר משתמשים, ולעזור ליותר אנשים בחיים שלהם, במשימות של עריכת התמונות, ובעצם להעצים אנשים שלא חשבו מעולם, שהם יוכלו לעשות דברים כאלה, לאפשר להם לעשות דברים מדהימים.
אז את חושבת שזה בעצם מה שהוביל לגדילה, או שיש מרכיבים נוספים לתוך המשוואה הזאת?
אני חושבת שהרבה פעמים יכול להיות מצב שיש צוות מצוין, יש מוצר מצוין, יש משתמשים, אנשים אוהבים אותו, הוא מביא ערך, אבל השוק עדיין לא מוכן, בין אם זה המודל העסקי לא נתמך, או השוק עוד לא מוכן לקבל את זה. הדבר הזה קשור לטיימינג, ודיברנו פעם, לא זוכרת באיזה פרק, על המחקר שנעשה, שאומר שבעצם לסטארט-אפ הרבה מאוד מההצלחה שלו או מהחוסר הצלחה שלו תלוי בטיימינג, ואני מאמינה שזה מאוד מאוד נכון. אני חושבת שבשבילנו הטיימינג הנכון הגיע בינואר 2017 כשמימשנו את המודל של הסאבסקריפשן, וזה הכל התחיל לעבוד. זה לא שהמוצר לא היה טוב לפני זה, זה לא שהצוות לא היה טוב לפני זה, יש צוות נפלא, מוצר נפלא, משתמשים אוהבים, אבל השוק היה צריך להשתנות, האקוסיסטם היה צריך לתמוך בסאבסקריפשן. לא רק אנחנו, גם חברות אחרות במובייל ראו גדילה מאוד מאוד משמעותית מאז שהבעיה הזאת נפתרה. אז כן, אני חושבת לכל היזמים שם שחווים קשיים ולא מבינים מה לא עובד, אז תדעו שלפעמים זה רק עניין של טיימינג ודברים יכולים להשתנות.
וואו, זה כל כך נכון. ולצד זה, אני חושבת שאחד הדברים שבאמת מדהימים בכם, בניגוד להרבה מאוד צוותים, אתם 4 פאונדרים, אתם רצתם למרחק אדיר לבד, וזה רק כאילו badge of honor לצוות החזק שלכם, וליכולת שלכם בעצם להתמיד למול קשיים, ואני לא מכירה הרבה מאוד צוותים שיכולים לעשות את זה ככה, ואם יש משהו שאני מאוד אוהבת, זה את המושג grit, שזה היכולת להתמיד אל מול הקשיים, ואני חושבת שאת בהחלט בן אדם והצוות, אתם בהחלט מייצגים את זה בצורה מופלאה.
אני רוצה בהזדמנות זאת לפרגן מאוד לצוות שלי, סטס גופרמן, אורי קוגן ודרור יפה, שבאמת כל אחד מביא את הדברים הטובים ואת הסקילס שלו לתוך המיזם הזה, והתמדה, ובלעדיהם זה לא היה מגיע לאן שזה היה מגיע כמובן.
פרק אחרון, הקשבנו לחלום, גילי. הבאנו את המרואיינת שבעצם את הכי הכי רצית לראיין. היה לנו את אחד הראיונות המלא אנרגיה.
אני חייבת להגיד, כשרשמנו תוכנית את מי אנחנו רוצות לראיין, ואמרתי לך, תקשיבי, אני רוצה לראיין את עדי טטרקו, והתחלתי לברר איך עושים את זה, ואמרו לי, עזבי, אין לזה סיכוי,
היא לא מתראיינת,
וכן הלאה. אני, מה שדברים כאלה רק מדליקים אותי, אומרים לי, אין סיכוי, אז אני אומרת, יאללה.
נמצא את הדרך.
בוא נמצא את הדרך, ובאמת הדרך נמצאה, ועדי הייתה פה, והיה מבחינתי רעיון מאוד משמעותי ומאוד יפה, אני ממליצה לכולם להאזין.
בואי נדבר על המשמעותי הזה, למעשה, עדי באה ודיברה על הפוקוס. לצד התוכניות שהזכרת ב-2019, לצד הגידול הנוכחי שלכם והגידול שאתם עוד רוצים לעשות, לך זה בא והוריד כמה סימונים, לי זה הוריד כמה דמעות. את רוצה לשתף את המאזינים והמאזינות שלנו?
כן, בעצם עדי דיברה על זה שאי אפשר לעשות את הכל, ושצריך לבחור את הדברים החשובים שאתה רוצה לעשות, ואתה מרגיש שיהיה להם את האימפקט הכי משמעותי בזמן הקרוב. התחלנו את הסטארט-אפיסטיות לפני כמעט שנתיים, וזה מאוד בער בי ובך לקדם נשים יזמות, לגרום לזה שישמעו אותם. זה פרויקט, צעד שאני מאוד מאוד גאה בו, ואני מאוד מאוד שמחה שהוא מתקיים. לאורך תקופה היה לי התלבטות האם להמשיך, ואני חושבת שהגיע הזמן שאני אשים את מלוא הפוקוס שלי על בזארט, אנחנו גדלים וזה דורש יותר ויותר ממני. ועם זאת, אני שמחה שהפודקאסט ימשיך, גם בלעדיי. המטרה היא ראויה, ואני חושבת שזה עושה אימפקט מאוד מאוד גדול. אנחנו כן רואים סטארט-אפיסטיות ויזמות ומשקיעות שמתראיינות אצלנו, ואחר כך מוזמנות, בין אם זה לפאנלים בכנסים, בין אם עושים עליהם כתבות בעיתונים, בין אם מזמינים אותם לטלוויזיה, או מקבלות פניות ממשקיעים. אז מבחינתי, זה באמת הריוורד הכי הכי גדול לכל העשייה הזאת, אבל פוקוס הוא דבר חשוב, ולכן אני עושה את השינוי הזה, ונפרדת בצער מהסטארט-אפיסטיות.
רגע לפני שבאמת העיניים יתחילו לדמוע, את כבר ענית לי מה שנקרא תוך כדי התשובה על האם את חושבת שהתחלנו להשיג את המטרות שבשבילן יצאנו לדרך. ואני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, מה את לוקחת מהשנתיים האלה? איזה כלים לדעתך זה הוסיף לך לארגז הכלים או חידד?
וואי, זו שאלה ממש טובה. אני חושבת שזה עזר לי יותר להבין אנשים, זה עוזר לי אולי קצת ברעיונות עבודה. עכשיו שאני מראיינת יותר מומחית. ואני חושבת שזה נתן לי בעיקר איזושהי תמונה מאוד רחבה על העולם של היזמות, כי באמת נפגשנו פה עם יזמות מכל התחומים, ומכל הסוגים ומשקיעות ואקסלרטורים, והרבה מאוד נשים שעברו פה, שמאוד גם הרשימו אותי וגם לימדו אותי הרבה דברים. אז אני ככה מכל אחת לוקחת משהו, ושמחה שהייתה לי את הזכות הזאת.
מדברים על זה שנטוורק בסצנה זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. שימרת את הקשר, את בעצם מרגישה שהנטוורק שלך הלך וגדל?
אני חושבת שכן, זאת אומרת, דה פקטו, אני מכירה יותר יזמות ממה שהכרתי קודם, אבל אני חושבת שמעבר לנטוורק, כאילו מה שחשוב זה פוקוס ו-to get things done. בדרך כלל לא תראו אותי באירועי נטוורקינג, זה לא הסגנון שלי, אבל אני כן תמיד שמחה ללמוד מהאנשים, ואני שמחה לעזור לאנשים.
הבאנו לך את המיטינג אליי, אחד הבית.
ואני אמשיך להזין לפודקאסט, אני אמשיך ללמוד מהיזמות המופלאות שאתם תמשיכו להביא לפה, ואולי בהזדמנות זאת, ליבליב, זה זמן להגיד תודה, תודה לך, שבלעדייך כל הדבר הזה לא היה קם. למי שלא יודע, ליבליב עורכת את התוכנית הזאת, וכמובן מובילה אותה ביד רמה ותמשיך להוביל אותה, יחד עם עדי בן עוז וחן גולן ומנחות נוספות. ואני רוצה להודות גם לרדיו הבינתחומי, שמשמש לנו בית כבר שנה שלמה, בית הפקתי, בית שידורי, לכל האנשים הנפלאים פה, בלעדיכם זה גם לא היה קורה. תודה גם לצוות בדמרקר, שבעצם משדר כל פרק אחרי שהוא מתפרסם אצלנו, ומאפשר לנו להגיע ליותר אנשים ולהגביר את האימפקט של הסטארט-אפיסטיות, אז תודה רבה גם לכם.
שאלה קשה. מה הפרק שהכי אהבת?
וואו, זה מה זה קשה.
לא את עדי. אני אקשה עלייך עוד יותר.
אני חושבת שאחד הפרקים שאני הכי זוכרת לטובה זה את הפרק עם אורית חשאי. אורית הקימה את החברה שלה באמת בעשר אצבעות, באה מבית דתי ונלחמה על כל שעל ועל כל צעד בדרך שלה. ואני מאוד התרשמתי מהנחישות, מהדרך ומהצורה שבה היא עושה את הדברים האלה. אני חושבת שכדאי להקשיב לפרק הזה.
טיפים למראיינות הבאות.
אני חושבת שזה באמת זכות גדולה להיות פה בעמדה של המראיין. אתה יותר לומד מכל דבר כזה ומפיק, אולי אפילו מאשר היזמות שנמצאות בו. אני חושבת להקשיב ולדעת להוציא מהמרואיינת את המיטב ולעזור לה לתת מהחוכמה שלה ומהידע שלה ולהעביר אותו הלאה לאנשים אחרים, לשאול את השאלות שמוביעות לשם. זה הטיפ שאני יכולה לתת.
אנחנו מסיימות את הפרק, אז נסיים אותו כמו שאנחנו רגילות. את רוצה לשאול את עצמך את השאלה?
כן, גילי, תגידי, מה הייתה הנקודה הכי מרגשת במסע היזמי שלך? אני חושבת שהנקודה הכי מרגשת הייתה פעם, אחת הנקודות זה הייתה הפעם ראשונה שהאפליקציה עלתה לאפסטור, והרגשתי שזה מוצר אמיתי, וזה מגיע למשתמשים, ולקרוא את הריוויוז הראשונים. עוד נקודה מרגשת הייתה שהתחלנו לעשות כסף בעצמנו, הדולר הראשון שנכנס לקופה. באופן אישי מרגש אותי כל יום לבוא לעבוד עם האנשים של הצוות שלי, גם המייסדים וגם העובדים. מאוד כיף לי בעשייה.
ואני אסיים בשאלה שאיתה אנחנו מסיימות כל פרק, שאלת הפייט פורוורד, וספרי לי מי היזמת שאת רוצה שנושיב על הכיסא החם.
אני רוצה להמליץ על ליאת מרדכי הרצנור, יזמת של אפליקציה בשם 24me, עוזר אישי שמחבר גם קלנדר וגם to-do list וגם עוד הרבה דברים. היא חברה אישית שלי, היא יזמת מדהימה, ואני מאוד אשמח לשמוע את הסיפור שלה.
זה חתיכת פרק, תרתי משמע. וזה לא פשוט לסיים אותו ולסכם אותו. המחשבה על הפרק הבא, כשאת לא לצידי מראיינת, לא ברור. אני נזכרת באותו ערב של 2016, שאני רואה אותך מתקתקת במסנג'ר, הנקודות, השלוש נקודות האלה מתקתקות, ואני מחכה בכיליון עיניים לראות ככה מה את הולכת לכתוב לי, והופיעה המילה כן, כשאת החלטת לקחת בצורה מאוד אמיצה ולהגיד, יאללה, בואי נרוץ על זה. בואי נרים את הדבר הזה, החזון והמשימה מאוד מאוד חשובים, נמצא את הדרך, נמצא את הזמן, בלי שהיה לנו מושג קלוש למה אנחנו נכנסות. כל פעם שאני נזכרת ברגע הזה, זה פשוט מעלה לי חיוך. אני באמת, באמת מודה לך על הלילות הארוכים, על הדיונים המרתקים, על העזרה בקבלת החלטות קשות, על הרגעים המצחיקים שלנו, בין אם זה גליל נייר של מיקרופון, או להיתקע יחד במעלית. המון, המון, המון תובנות ושיעורים שלקחתי ממך במהלך התקופה הזאת, בעבודה המשותפת שלנו, במישור האישי והמקצועי. לא יכולתי לבחור שותפה טובה יותר לדרך.
בדרך כלל אני הרגשנית בכל הרעיונות, וליבלי פה, cool as a cucumber. היום הצלחתי לגרום לה להתרגש, הישג אישי.
אמרתי לך שאתמול תרגלתי כדי שזה לא יקרה. תודה על היום ששיתפת בפתיחות ובכנות ברכבת הערים האישית שלך על בזארט. אני חושבת שאת לא ציינת, אבל כל התמונות שיש לנו באתר, וכל התוצרים שיש לנו בעצם בפייסבוק, זה את, זה בזארט. זה בדיוק הדברים שאתם יודעים לעשות כל כך טוב ובכזאת קלות.
זה נכון, האמת בזארט זה כלי עבודה. זה לא רק המוצר שאנחנו מייצרים כחברה, זה גם כלי עבודה אישי מאוד מאוד חשוב בארסנל הכלים שלי, ואני שמחה שיכולתי להשתמש בו גם בסטארט-אפיסטיות.
אני באמת מאחלת לכם שכל הדברים שאתם מאחלים לעצמכם יתגשמו, ששנה הבאה, כמו בשנתיים האחרונות, תככבו על הלוח של אפל, בכנס של אפל, כל שנה שתמשיכו, תמשיכו להיות ממוקמים במקומות הכי גבוהים שיש, מאחלת לך את כל הטוב. פעם אחרונה, קחי את המיקרופון ותפרדי מהמאזינים והמאזינות שלנו.
אז לכל המאזינים והמאזינות שלנו, תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה של הסטארט-אפיסטיות, בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, בהפקת חן גולן ועדי בן עוז. אני שמחה להיפרד מכם פרק האחרון, אבל אני אמשיך להאזין, ואני מקווה שגם אתם. אז ניפגש בעוד שבועיים עם יזמת אחרת ומיזם חדש. אז יאללה ביי!
Shut up and sit down.
לרגע נבלתי שלא הקלטתי כלום.
אוי.